צהל הוא לא שמורת טבע שבה יש, איך אומרים, בידוד ממה שקורה במדינה. זהו, כל כך פשוט. ואם במדינה ישנם דברים נוראים של ריקבון ושל שחיתות וכו' וכו' וכו', זה גם חודר לצהל.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרענות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבלי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את יוסי לנגוצקי, אלוף משנה במילואים שפיקד 5 שנים על היחידה הטכנולוגית המבצעית של אמן. שלום ענת.
שלום גיא. קראת את ממצאי ועדת החקירה לחקר אסון במירון?
לא. אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי, אבל עדיין לא הספקתי לקרוא את הדוח, קראתי את עיקרי הדברים, אבל בגדול מה שאני הבנתי הוא שהבעיה של מדינת ישראל, כפי שמשתקפת מהדוח של מירון ושבעה באוקטובר, היא מאוד פשוטה ואפשר לפתור אותה. מסתבר שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס את ראש הממשלה בנימין נתניהו בדש בגדו. מסתבר שלא תפסו אותו בדש בגדו ערב האסון במירון, ולכן הוא לא ידע ולא התעניין ולא מנע את האסון הנוראי, וכנראה שגם אף אחד בצהל לא תפס אותו בדש בגדו ואמר לו, שמע, החמאס אנשים רעים ואנחנו נותנים להם המון כסף ויש להם תוכניות רעות. אם מישהו רק היה תופס את ביבי בדש ומזהיר אותו, הכל היה נראה
למה
אחרת.
למה לא עשו את זה באמת? אז אני רוצה להגיד לך שני דברים על הדוח הזה. א', שכנראה שחברי הוועדה לא קנו את הנימוקים של נתניהו ושל אמיר אוחנה, וטילו על שניהם אחריות אישית. במקרה של נתניהו הם לא נתנו שום דבר אופרטיבי, כי אמרו שראש הממשלה זה תפקיד נבחר. במקרה של אוחנה הם המליצו שהוא לא יהיה יותר השר לביטחון פנים. אבל הדבר הכי משמעותי שאני חושבת שקרה זה שזה פחות או יותר הולכת להיות ועדת החקירה הממלכתית האחרונה. שתתרחש בישראל לאור המלצותיה.
כן, אם אנחנו לא ניפטר מנתניהו השנה, אז באמת יעשו פה הכל כדי לא להקים ועדת חקירה.
אתה חושב שמישהו ייקח אחריות בעקבות המלצות הוועדה ויגיד, אוקיי, אני...
כמה שם כבר לקחו אחריות? מעטים, אבל בעצם קוראים תוך הוועדה, אין קריאה ברורה לאף אחד להתפטר.
הוא ממליץ שבאמת, לא, הוא אמר שהם היו ממליצים אולי על המפכ"ל, אבל זה את מלחמה, והוא בכל מקרה צריך לסיים את תפקידו.
כן, לא, אני לא חושב שיקבלו אחריות אחרי 7 באוקטובר, זה שעדיין לא לקחו אחריות ולא התפטרו אנשים, זה כבר מייצר נורמה.
איפה גולדה ורבין שלקחו אחריות?
כן, אם היו תופסים אותי בדש מעילי ואומרים לי, תראה הולך להיות פה אסון נורא, אני מבטיח שהייתי מטפל. זה המסר של נתניהו.
נכון, אבל הם אמרו שיש לו אחריות אישית למרות הדברים, ושהוא כן ידע, שהוא היה חייב לדעת.
כן, ואנחנו, הנושא של התרבות הארגונית בשלטון ובשירות הציבורי הוא בעצם הנושא של הפודקאסט שלנו השבוע. יהיו פה שני מרואיינים. המרואיין הראשון ידבר על איום המנהרות, מה ידענו ומתי ידענו ומדוע התעלמנו ממנו. יוסי לנגוצקי.
פעם שנייה שהוא מגיע
לפודקאסט. ותהיה פה גם מירב אהרון גוטמן, חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, שתדבר על המחדל הנוראי שמתרחש בפריפריה בצפון ובדרום מאז 7 באוקטובר, וגם תסביר לנו למה לא להשתמש במונח פריפריה.
נכון, וגם תנסה להרוס ביחד עם הרבה שינויים טובים שקורים היום, בוא נגיד, ביישובים שנמצאים בצידי המדינה.
פרסומת אחת ונתחיל.
שלום, כאן עומר רבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשני פודקאסטים שאני מגיש שחצו את רף מיליון האזנות. הראשון, Investor 360 Live. שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכלים של חברות מתל אביב 125, ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדלן, שבבים וכו'. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו Investor 360 Live או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שלום יוסי לנגוצקי.
שלום וברכה.
שלום יוסי.
יוסי, אתה חבר במועדון מאוד מצומצם, לא ידעת עליו, של מרואיינים של פודקאסט המרקרים, שמרואיינים פעמיים, אין לנו הרבה כאלה. אבל בתוך המועדון של מרואיינים שהגיעו אלינו פעמיים, יש מועדון יותר קטן של אלה שהם גם חצו את גיל 90. לדעתי אתה היחיד במועדון הזה. אז מתי היית בן 90, יוסי?
לפני חודש.
לפני חודש, וחגגת?
חוג המשפחה בלבד.
חשבת אי פעם שבגיל 90, כשאתה תגיע לגיל 90, זה יהיה מצבה של מדינת ישראל?
בשיא החלומות הרעים שלי לא חשבתי שיהיה דבר כזה.
יוסי, אני רוצה להקריא לך משהו שכתבת לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני 10 שנים, ואולי נתחיל משם. ליבי שותה דם, כתבת, לנוכח אירועי המנהרות, שאינם התגשמות חלומותיי הרעים, שעל אודותיהם חזרתי והתרעתי למערכת הביטחון כ10 שנים, מאז שימשתי בהתנדבות כיועץ הרמטכ"ל למלחמה במנהרות. אכן לא יאמן, אך אלה הן העובדות, ואני תפילה שלא אזדקק להציגן בפני ועדת חקירה עתידית.
טוב, בעניין זה יש לי שני דברים. אכן כך כתבתי. אני מכיר את ביבי היטב, מכיוון שאני הייתי מפקד הגוף שהפעיל את סיירת מטכ"ל, אני הקמתי באמן את הגוף שקוראים לו מבצעים מיוחדים, והייתה בינינו היכרות, גם הייתי אומר ידידות מסוימת, חשבתי שאם אני כותב לו, ומוסיף למכתב המודפס גם משהו בכתב יד, שהוא ייקח את זה ברצינות.
הוא ענה?
לא, על המכתב הזה הוא לא ענה. כתבתי אליו מכתב קודם ב-2010, שעליו ענו לי תודה רבה על האכפתיות שלי. עכשיו, בנושא הזה המסוים קרה דבר הבא. שבועיים, שלושה לאחר מכן, הייתה הכרזה בתקשורת של האלוף יעקב עמידרור, שהיה אז ראש המל"ל, שהוא בדק את נושא המנהרות והכל בסדר. אני מכיר את עמידרור מצוין. כשאני הייתי אלוף משנה, הוא היה סרן. הרמתי לו טלפון. אמרתי, עמידרור, העניינים חמורים מאוד. איך זה אתה לא פנית אליי? למה שלפני אליך? אמרתי, תשמע, הייתי יצר המטכ"ל. מאיפה אני יודע על זה? אמרתי, תשמע, זה היה בעיתונות, זה היה בתקשורת, תופעתי בטלוויזיה, ועל זה עונה לי את המשפט הבא. יוסי, אני בטלוויזיה רואה רק מערבונים. מכאן רק תבין את היוהרה ואת גסות הרוח של מקבלי ההחלטות. יותר אלה מה להוסיף בנושא המסוים הזה. עכשיו לגבי המנהרות בכלל, כדאי להוסיף, ב-2004, בסוף 2004, נהרגו לאורך ציר פילדלפי 14 חבר'ה. והיה רעש גדול מאוד בעיתונות. ואז פנו אליי, אני הייתי, כמובן ישבתי בבית, אני השתחררתי מהצבא, הייתי בסך הכל בצבא 10 שנים, השתחררתי ב-79, ואז פנו אליי כל מיני אנשים שידעו על כל מיני דברים שאני לא יכול לספר אותם, שעשיתי במסגרת המבצעים המיוחדים, ואמרו לו, מה אתה אומר? אמרתי, מה אני יכול להגיד? אני יושב בבית. תחילה, תתנדב, תעשה משהו. ואז הרמתי טלפון לבוגי שהרמטכ"ל, ואמרת לו, בוגי, תשמע, למי שיש לכם בעיות, אני יכול לעזור. מה אתה סך, יוסי, תבוא, יוצא מן הכלל. באתי אליו, ואז אני התחלתי לעבוד. בכל הגופים במערכת הביטחון, בצהל, שאני באתי, קיבלו אותי כמו שצריך, ושיתפו פעולה וכדומה, חוץ מגוף אחד, שהוא הגוף שבעצם קימבץ את הנושא של המנהרות, זה מפאת. במפאת, מרגע שבאתי, הסתירו ממני מידע, ניסו להטעות אותי, ניסו להכשיל אותי, ניסו לשחד אותי. תשאל למה?
אשאל.
התשובה היא מאוד פשוטה.
מי היה ראש מפאת אז?
קרן.
מפאת, למאזינים שלא מכירים, זה המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות של ישראל. קרן, אתה מתכוון כמובן לשמואל קרן שהיה ראש מפאת.
מפאת, גוף עתיר יכולת מבחינת ממון, מבחינת יכולת להשפיע על דברים, משחק גם תפקיד של גוף עם יכולת של פיתוח, ואין לו שום ידע בפיתוח. יש הבדל גדול מאוד בין לעסוק בבדיקות התכנות של אפשרויות וכדומה, ולזרוק עבודות לכל מיני גופים, לבין היכולת, והוא לקח על עצמו, הוא בעצם קימבץ את הנושא של, של, של המנהרות. מה שהסתבר לי, מעבר למה שאמרתי לך פה כרגע, שהנושא שם מתנהל על אש קטנה, על ידי אנשים שלא יודעים מימינם ומשמאלם, אני לא מגזים בביטוי שלי, ללא שום תוכנית על, ללא שום הרגשת דחיפות, מדובר פה בחיי אדם. אני מגיע, גיאולוג שניסיון של עשרות שנים, ניהלתי מספר חירות לחיפושי נפט בארץ ובעולם, הייתי 5 שנים מפקד היחידה הטכנולוגית של אמ"ן, קיבלתי 2 פרסי ביטחון. זאת אומרת, אני עשיתי כמה דברים, לא קליתי את כל מה שסיפרתי לך בשקם. ואני בא ואני מוצא שם דרדקים. אני מוצא שם אנשים ברמה של, אני אומר את זה, של מי שגמר קורס עזרה ראשונה בצופים. עד כדי כך. וכל מה שאני אומר מתקבל על ידם בזעם, מה... כאילו אני מתנשא עליהם. לא, אני לא מתנשא עליהם, הם פשוט על הבנקט. כשהסתבר לי שמסתירים, ביקשתי חומרים מסוימים, נגיד אני בא, פיתחו דבר מה, ואני רוצה לדעת למה פיתחו אותו, אני מבקש, אפשר לראות את הניסויים, לא נותנים לי את התוצאות. אז אני כותב מכתב, אז ראש מפת מרים טלפון לרמטכ"ל, אומר, מה יוסי לנגוצקי בא, מה הוא נותן לי פקודות? אמרתי לי, בוגי, תשמע, אתה הבאת אותי כדי שנפתור לך בעיה, או שאני פה יקבל פרס של חנה בבלי. מדובר בדברים קשים מאוד שקרו, ואם תרצה נתן לך גם דוגמאות תקף. אני בתור גיאולוג, שעוסק בחיפושי נפט 400 שנים, מכיר דיסציפלינה שקוראים לה גיאופיזיקה, ובגיאופיזיקה, הקטע של עבודות הדמיה, כמו שעושים CT לבני אדם, לגבי מה שנמצא בתת פני השטח, הוא נושא מאוד מפותח. זה כלי ראשון במעלה בחיפושי נפט. בארץ ישנו גוף לאומי, לא למטרות רווח, שקוראים לו המכון הגיאופיזי לישראל. מדינת ישראל, כשנכנסה לנושא, דבר ראשון, אם היא הייתה עובדת בהיגיון ובשיקול דעת, הייתה אומרת, בואו ניקח את הגוף הלאומי שישנו, ונכנס אותו לעניין. במקום לעשות את זה, הם התחילו להתאמר בגוף המסוים הזה שאני מספר עליו, שהוא גוף ברמה בינלאומית. בביקורים שאנשי הביטחון עשו במכון הגיאופיזי, בין השאר הם ראו גם אלמנט גלאי, סנסור, שיש לו יתד, אותו תוקעים באדמה, והוא חש, אם מישהו חופר משהו ועושה רעשים, הוא מודיע שישנו רעש. ואם אתה מותח טור של גלאים שכאלה, ומישהו מתקרב, הוא יכול להגיד שבין גלאי 45 לגלאי 46, ישנה חפירה של מנהרה. באו אנשי מפאת, ראו את הדבר הזה, ובמקום להגיד, יאללה, הללויה, בואו נתחיל לעבוד איתם, החליטו שהם יפתחו גלאי שכזה במדינת ישראל, מכיוון שאחת ההגדרות שישנה להם, וזה בסדר, היא להכניס טכנולוגיות חדשות למדינת ישראל. כלומר, מוצר שישנו על המדף, שמייצרים אותו בארצות הברית, במיליון, 2 מיליון יחידות לשנה, מפאת מחליטים, ביידיש יש ביטוי, אני אתרגם אותו, שייקספיר פרצייטשטול פרבסר. זאת אומרת, שייקספיר משופץ ומשופר. הם יעשו יותר טוב מה שעושים באמריקה במיליון. איך הם יכלו לעשות דבר שכזה? הם עשו 3 פאזות, כל פאזה עלתה לא יודע כמה, כל פאזה לקחה 3-4 שנים, התוצאה הייתה כלום, והם המשיכו במרים. וכשאני באתי ואמרתי, יש דבר כזה על המדף, ראו בי כאילו אני משרת את האינטרסים שהם לא יכולים להגיע אופיזי.
איזה שנים אנחנו מדברים עכשיו?
מדברים על 2005-2006.
את כל מה שאמרת לנו בעצם כתבת גם במאמר שפרסמתם בארץ. אני רוצה לשאול אותך אם מישהו ממפת פנה אליך, שניסה אולי למחות על הדברים.
בהומור, בהומור. יכול להיות שהם פנו למאפיה כשחסלו אותי. אני פשוט חושף את דרבותם. וכל מה שאני... זאת הייתה קבלת המכתב שלי. אגב, אני בכל המכתבים, כולל גם לביבי במכתב, אני כותב לו, אני מקווה שתהיה ועדת חקירה. עכשיו תראה מה קרה. אחרי צוק איתן, הייתה ועדת חקירה. בראשה עמד האלוף בחר. לא הזמינו אותי. תקשיב כמה אני נאיבי. אני כותב ואני מזהיר שתהיה ועדת חקירה, ואז אני אגיד, ואז פשוט מנטרלים אותי, לא מביאים אותי לוועדה.
אז יוסי, למה אתה מייחס את הדברים האלה? מה התרבות הארגונית של מפאת?
שערורייתית.
ושל... בוא תסביר. להגיד שערורייתית, איך זה קרה? מה קרה? אנחנו ראינו הרי את שתהיה ועדת חקירה לשבעה באוקטובר, אנחנו גם נגלה דברים כנראה לא נעימים על התרבות הארגונית באמן, ובשבק, ואולי גם ביחידות נוספות. ואני רוצה להציע לך היפותזה, שאת תחושת הדחיפות ואת תחושת הערבות ההדדית ואת כל הדברים שהביאו את מערכת הביטחון של ישראל להישגים עצומים לאורך עשרות שנים, מחליפה בהדרגה בשנים האחרונות ערך אחר, שזה הכסף והאינטרסים. ואנחנו רואים את זה חודרים לכל מקום. אנחנו רואים את זה בשפיכת כספים מטורפת על פרויקטים של סייבר במקום שיש להם, וחיסול כל היכולת המודיעינית הקונבנציונלית. אנחנו שואלים את עצמנו איך הגענו למצב שבשנת 2023 של יש לנו את המשאבים הכלכליים הכי גדולים שהיו בתולדות מדינת ישראל, אנחנו ניגפים כמו על ברוח, וכיצד מתקבלות ההחלטות, ואיזה אנשים מקודמים. אתה בעצם הביא לנו פן אחד של הסיפור, דרך המנהרות ודרך אמצעי לחימה שהיו לנו ולא השתמשנו בהם. והשאלה היא, מה קרה לתרבות במערכת הביטחון?
צהל הוא הפרצוף של, 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 של עם ישראל, של, של המדינה. תהליכים שישנם בחברה הישראלית נמצאים גם בצהל. צהל הוא לא שמורת טבע שבה יש, איך אומרים, בידוד ממה שקורה במדינה. זהו, כל כך פשוט. ואם במדינה ישנם דברים נוראים של ריקבון ושל שחיתות, וכולי וכולי וכולי, זה גם חודר לצהל.
אתה יודע, יוסי, פעם אחרונה שהיית פה, דיברנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנה דיברנו על ראש המוסד היוצא, יוסי כהן, אתה כתבת מאמר מאוד חריף עליו.
הגיש גם תביעה, לדעתי, ליועץ המשפטי לממשלה, לא? הגשת תלונה ליועץ המשפטי.
אז יוסי כהן הוא קצת הפוסטר בוי של הדברים שאנחנו מדברים עליו, מבחינתי למה. כראש המוסד, ראינו כל מיני התנהגויות מאוד משונות שלו, כולל עזרה לאיזה אוליגרך ישראלי שהסתבך באפריקה, לא בשבילו מול ה-State Department, מול ארצות הברית, קבלת טובות הנאה ממיליארדרים שמקורבים לנתניהו, ראינו את הבת שלו עובדת אצל המפרץ הפרסי, וראינו שהוא מסיים את תפקידו בלי צינון, והולך לעבוד אצל האמירטים. לפני 10, 20, 30 שנה, שהייתי אומר לך, תשמע, שראש המוסד הישראלי יעבור לעבוד אצל האמירטים בסופטבנק או בכל ארגון אחר, במשכורות של מיליוני דולרים בלי צינון, זה היה נראה לי שזה לא היה בתרבות הארגונית של, של מערכת הביטחון שלנו. ולי נראה, אולי זה בגלל ההייטק, אולי בגלל וול סטריט, אני לא יודע, לי נראה שהכמיהה והטירוף של הכסף הגדול השחיתה חלקות
טובות. אתה עולה במקומי, מה אתה רוצה שאני אוסיף על מה שאמרת?
לא, אני שואל, אתה שם, אתה היית שם. אני לא מכיר את האנשים האלה, לא הייתי איתם.
אתה כרגע נתת סטייטמנט, בוא אני אגיד לך משהו. אני, כשהייתי, חזרתי מהחיים אזרחים, אחרי שהייתי 15 שנה רק איש מילואים, נפלתי לשמורות טבע, ליחידות אליט, ליחידות בוטיק, לא יודע כל אחד שיקרא.
בוטיק.
נכון, כשאמרתי לאחרונה את הביטוי הזה, אמרתי, יש בו משהו. במקום שבו הכל הוא אחרת לגמרי. הוא אידיאלי.
ענייני.
סופר ענייני, לא ענייני. תביט, בוא נגיד לך מה שאני אמרתי לבוגי באחת השיחות, אמרתי לו, תראה, אתה הרי יודע בדיוק איך ביחידה שלי פיקעתי עליה 5 שנים, יחידת איך עובדים. אנחנו עובדים כמו משוגעים. יום ולילה הופכים את העולם. אצלנו, כשמגיע בן אדם, העקומת הלימוד שלו היא 10, 20, 30 שנה עד שיוצא לגמלאות. במפעד ובכל הקודל, אנשים מתחלפים כל שנתיים, למה שצריך קידום. אתה לא תפתור שום בעיה אם אתה לא תמצא משוגע סוג אופנהיימר, שתיתן לו סמכויות, שהוא יעשה...
אז המשוגעים והיזמים הוחלפו בפקידים, והאנשים המוכשרים, 10, שנה, שנתיים, 3, מהר לצאת החוצה, לאקזיטים... ולהייטק. ככה נראית בעצם מערכת הביטחון היום.
אני לא בדקתי את מערכת הביטחון.
כן.
הניסיון שלי הוא בשתי נישות, בשתי הנישות האלה, המצב הוא בדיוק כפי שתיארתי.
תראה, יוסי, אתה מתעסק הרבה שנים, מסתכל הרבה שנים על נושא המנהרות, ואני שואל אותך, בערך, אני לא זוכר אם זה היה בנובמבר או דצמבר, אחרי 7 באוקטובר, שהתחלנו לקרוא בדיווחים בעיתונות הישראלית והעיתונות הבינלאומית, שחמאס בנה עיר תחתית בגודל של המטרו, או בגודל של האנדרגראונד, או בגודל של הסאבווי בעזה. כמי שמסתכל על הדבר הזה כבר כמעט 20 שנה, אתה יכול להגיד לנו את הנקודה בציר הזמן שממשלת ישראל, של מערכת הביטחון, מבינה שמתחת לעזה יש מטרו של מאות קילומטרים? מתי זה קורה?
יודעת או מבינה, יש הבדל, זה כמו להקשיב לבין לשמוע.
אז תענה לי על שניהם, מתי יודעת, מתי מבינה?
בדוח הראשון שלי שהוגש לרמטכ"ל ולסגנו ב-2005, מוגדר הקטגוריה של מנהרות לוגיסטיות שיכולות להיות בשטח כנושא. ב-2010 יש רעיון שלי עם דן מרגלית, שבו אני אומר, חבר'ה, חופרים מתחת לעזה עיר, כמו שבווייטקונג, אגב, אני הייתי בווייטנאם פעמיים, וראיתי את זה שם, וזה מאוד השפיע עליי. אני, אגב, הזהרתי שב... לבנון, חופרים מנהרות בסגנון הקוריאני, מכיוון שגיליתי את זה באינטרנט. ובאמן התווכחו איתי שזה לא נכון, מאיפה אני יודע? אמרתי, אני לא יודע, אבל אני משער. אגב, בדרום לבנון יש דברים הרבה יותר נוראים אשר ישנם בעזה. הרבה יותר נוראים, בממדים הרבה יותר מפלצתיים.
תסביר.
הם קיבלו ייעוץ של חברות קריאה קוריאניות, צפון קוריאניות, שיש להם ניסיון גדול מאוד. בצפון קוריאה חטפו מנהרות לתוך דרום קוריאה, בתוך גרלית, שזה צל הרבה יותר קשה עם הגירים ודולוביתים של צפון הארץ. ברצועת עזה, אתה עובד בחומרים מאוד רכים, מאוד פריחים. אתה, כל דבר שאתה חופר, אתה צריך לתמור, לדפן אותו. או בפריקאסט, או בפלדה, או בקרשי וכדומה. זאת אופרציה. בצפון אין כל בעיה כזאת. אתה עובד בסלעים שהם תומכים את עצמם. ושם, כבר ב-2005, כשנכנסתי לאינטרנט, ראיתי צילומים של מנהרות בגודל של חדרי ענק, שכתוב באינטרנט שאלה מנהרות שחיזבאללה חפרו כדי לעבור מלבנון לתוך סוריה. שים לב, ב-2005 כבר היו צילומים באינטרנט. הם בנו שם ערים שלמות מתחת לאדמה. ויש גוף אזרחי שקוראים לו אלמה, שלפני איזה חודשיים הוציא מאמר בסוף דצמבר, והוא הגיע אליי בדרך מקרה, שבו יש פירוט של כל המנהרות שישנם בדרום לבנון, פחד אלוהים.
כלומר, אנשים שגרים בצפון, במרחק של 10-20-30 קילומטר מהגבול שהם שומעים אותך עכשיו, הם צריכים להבין בעצם שככל שהם עדיין לא עזבו את בתיהם, הם צריכים לקום ולעזוב?
לא. רולנק, המנהרות שאני כרגע מדבר עליהן, הן לא מנהרות פריצה וחטיפה, שלגביהם היום אני מניח שלאור כל מיני הישגים שלנו, אנחנו יכולים לאתר כל מי שעובר את הגבול. אבל המנהרות האלה שאני מספר, הן מנהרות שיאפשרו לחיזבאללה, אם ניכנס לדרום לבנון, לנהל מלחמה קשה מאוד, שבה יקשה עלינו מאוד להשמיד אותם.
בנימה אופטימית זאת, אני חושבת שאנחנו נאלץ לסיים.
יוסי לנגוצקי, תודה רבה שבאת לאולפננו.
שלום לדוקטור מירב אהרון גוטמן.
שלום ענת.
אז לפני שנתחיל ונגיע לנושא שלנו, בואי תספרי לנו בכמה מילים עלייך. את נולדת בקריית שמונה, גדלת ביבנה.
אז כן, יש לי רומן ארוך עם החברה הישראלית והמרחב הישראלי, והוא מתחיל הרבה לפני הכובע המקצועי שלי, הוא קשור באמת בביוגרפיה, אז נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. זה משפט ששווה להתייחס אליו, כי זה אומר שב-1973 היה בית יולדות בקריית שמונה. כשהייתי בת 12 עברנו ליבנה, וזה גם נורא מעניין, בגלל שיבנה באותה תקופה הציעה משכנתאות כאזור פיתוח א', כחלק ממהפכת מאיר שטרית.
ועד בשלב מסוים מתנתקת מהפריפריה, ועוברת לתל אביב ולראש פינה וקצת לחוץ לארץ.
אני חושבת שכאילו הקפצת אותי במשפט הזה, כי יש לי ביקורת מאוד חריפה על המושג פריפריה, ועל האובר-יוז שלו במקרה הישראלי. וגם שאלה, התקרבתי, התרחקתי לאן, אז למדתי את כל התארים שלי באוניברסיטת תל אביב, אז כן, חייתי בתל אביב עשור, ואחר כך הרצליה, ואחר כך החלטנו לחזור לגליל העליון, והיום, ב-13 שנה האחרונים, אני גרה בראש פינה.
בשבועות האחרונים, אני קצת עוקבת אחרי החשבון שלך בטוויטר, את רק השבוע העלית בעצם מהטילים שנורו על קריית שמונה, ואני רוצה להקריא משהו שכתבת. כמו כלבים מזה רעב, כך מוליכה המדינה את האנשים ראשית החוצה מבתיהם וכעת בחזרה. ראשית הפקירה וכעת השפילה. מסכסכת ביניהם, חזרת, נשארת, כמה כסף קיבלת, והיינו בעיניהם כחגבים. אז כמי שמאוד מחוברת למקומות האלה, במיוחד לצפון, ורואה מה קורה שם היום, לאו דווקא עם אלה שפונו, אלא עם אלה באמת שפונו וחזרו, מה את יכולה לספר על מה שקורה שם, ועל כמה המדינה נותנת את דעתה על המצוקה של האנשים שם?
לא יודעת מאיפה להתחיל, אני אנסה ככה...
כלבים, חגבים, יש מאיפה להתחיל.
אני אתחיל בלהגיד שבעצם חווינו טבח בשידור חי. הסיפור של טבח בשידור חי זה שכולנו נפגענו, וכל אחד הפעיל אצלו טריגר כזה או אחר. אצל תושבי הצפון, כך אני טוענת ומבינה, יש טריגר מאוד מיוחד שנבנה, כי פשוט הם היו שם. הם היו שם לא רק במובן של טילים, כל תושב גבול יגיד לך שטילים זה כבר לא אירוע מעניין, הם היו שם במובן הזה של חדירות, של מחבלים, שזה הגיים צ'יינג'ר הגדול בעוצמה שלו, וזה מה שמוביל איזה פחד קמאי מאוד גדול, הפלישה לבית, לשכונה, לבית, לממד, לגוף, לגוף של האישה, לגוף של כולנו. כי היה לנו כבר טבח ב-74 בקריית שמונה ביהודה הלוי, ונרצחו שם בבוקרו של חג 18 איש, והיה לנו את הטבח במעלות, זאת אומרת, מה שאני מבינה משיחה אחר שיחה עם שכנים וחברים, זה שכל אחד זה הפעיל אצלו משהו מהניסיון. והניסיון חיים הוא מה שמרחיב את גבולות הדמיון ואת גבולות האימה. ואנשים אומרים לי, בגלל שאיבדתי חבר ב-2006, בגלל שהמשפחה שלי הייתה ביהודה, לא חיכיתי ועזבתי. ויש כאן אירוע רב עוצמה, שעוד עשרות שנים נעסוק בו, שעוד הרבה לפני שהמדינה אומרת, צאו, אנשים פשוט עוזבים. חלקם אלה שממש על הגבול במוצאי שבת, וחלקם למחרת בראשון בבוקר.
מה המשמעות של אנשים שהולכים בלי שהמדינה מפנה אותם?
אבל מה שאני רוצה להגיד כאן, שזה לא היה אירוע מנוהל. ובהבנה שלי, בעצם המדינה ניסתה כאילו להשלים את החסר, להשלים את הפער, ובעצם לבוא ולנסות לזנב באירוע. אז הנה תיקחו מענקים, והנה תיקחו את הבית מלון, וכולי וכולי. והכאב הגדול, אני חושבת, של תושבי הצפון הוא כפול. פעם אחת הכאב שלהם הוא בחוסר הכבוד לקיום שלהם ולחיים שלהם. תושבי הגבולות, גם בצפון וגם בדרום, מבינים שהם צריכים לתת למערכה הגיאוגרפית, הצבאית, זמן. והם מוכנים להיות מחוץ לבית. אבל הם מצפים להכרה בקיום שלהם, שהוא מעבר לקחו מיטה בלילה בבית מלון כזה או אחר, או קחו ארוחה, אלא בחינוך של הילדים. יש לנו כאן אירוע דרמטי של נשירה, יש לנו כאן אירוע דרמטי של חבלי ארץ שלמים, שכל מערכת החינוך של הילדים נפגעה, זה כאב עצום. יש כאן אירוע של פרנסה, של עסקים קטנים שקורסים.
על כמה אנחנו אנשים אנחנו מדברים לדעתך?
בצפון אנחנו מדברים על כ-60 אלף איש מפונים, זה אירוע חסר תקדים.
גם לא קורה שם בעצם, זה לא כמו עזה שיש לחימה, ואתה, אתה יודע, בודק אולי עוד כמה זמן זה יסתיים, פה בכלל לא, אין דדליין, לא יודעים מה יקרה.
שנייה רגע אני אתייחס לזה, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מרכזי, והוא קשור לביקורת שלי על מושג הפריפריה. המושג פריפריה יצר את הצפון או את הדרום, את הספר המדינתי ואת תושביו כקורבנות. כסובייקט שבעצם הוא רק נתין של מצבים, הוא רק סופג מצבים, אין לו כושר פעולה, אין לו כושר בחירה וכו' וכו'. וחשוב לי להגיד שהסוציולוגיה הישראלית כאן נחמיצה, ושאנשים גם בעיקר שגרים לאורך הגבולות חושבים ומבינים, וכאן אני מערבת את הסיפור חיים האישי שלי, כך גדלנו, שיש לנו תפקיד דרמטי בסיפור הציוני. כי התיישבות וביטחון וחקלאות הולכים ביחד, ואנחנו מגינים. אישה אחת בצפון אמרה בראיון משפט שצמרר אותי, אנחנו הידית על הדלת, ואני אגיד יותר מזה, אנחנו התצפיתנים, אנחנו אוספים את המידע, אנחנו הזיכרון הגיאופוליטי של המרחב הזה, וכשאנחנו שם, גדלנו בתחושה של שליחות, שיש לנו פה תפקיד, וזה אומר שלחיים שלנו שם יש משמעות. עכשיו, אם אנחנו מקופלים, אז בעצם אין לנו חשיבות, אז אפשר בלעדינו, כי עובר עוד יום ועוד יום, והמדינה כאילו בסדר גמור, ואנחנו מפונים, או אנשים, אני לא מפונה, אבל אנשים שמופנים לתל אביב או לירושלים, הבתי קפה, השגרת חיים, המופעים חזרו, והם שואלים את עצמם, רגע, אנחנו כל כך לא חשובים, איך יכול להיות שיש פער בין המרכזיות שלנו לבין אי המרכזיות? למשל, במקרה של עלולים והביצים, כאילו נושא איזוטרי, אבל משל מדהים. הרי מכסות הביצים נמצאות שם, מאגר הביצים של ישראל נמצא שם.
70%.
נכון, ובאים החקלאים וצועקים את זה, והם לא מקבלים שום דירקטיבה ממשרד החקלאות שיגיד, חבר'ה, אל תסתכנו באיסוף הביצים.
את יודעת, את נמנעת מלהטיל את האחריות על מי שצריך לעשות את זה, ואני רוצה להשמיע קטע מנאום שלך בקפלן, לפני שנה, אנחנו מדברים על חצי שנה לפני המלחמה.
ממשלת ישראל, תקשיבי, באתי לדבר איתך. נוח לכם איתנו, קטנים קטנים, סוג ב', כועסים כועסים. נוח לך הנאמנות שלנו, הכאב שלנו הוא הדלק שלכם. אנחנו, מי שגדלנו בעיירות הפיתוח, לא ניתן לכם יותר את הכאב שלנו. באתי היום לשבור את הברית הארורה הזאת, ברית שבתוכה רק אתם המרוויחים. נולדתי כבת שישית למשפחה של עולים חדשים שהתיישבו בקריית שמונה ב-1951. לא הייתה לנו פנסיה תקציבית ולא היו לנו ירושות ופרדסים. לא היה לנו משאב אחר. היה לנו רק את הראש שלנו ונכונות לעבוד קשה.
את מביאה פה אשמה נגד המדינה שהיה איזה חוזה שהיה נכון לצד אחד, ושני הצדדים קיימו אותו. ואמרת, אז לא עוד. ואני רוצה לשאול אותך אם אחרי השבעה באוקטובר, את חושבת שהדברים השתנו?
אני מרגישה שאנחנו נמצאים ברגע של התרוצצות תודעתית. הרבה אנשים משתמשים במילה התפכחנו, הרבה אנשים משתמשים במילה קונספט, יש לנו כל מיני סיגנלים שמספרים לנו על ההתרוצצות התודעתית הזאת. הרגע הזה הוא מאוד קשה, יש הרבה גורמים שנותנים לנו סיבות טובות להיות מאוד פסימיים. אני רוצה לאמץ פה אופטימיות אסטרטגית, אופטימיות כתוכנית פעולה. ואני רוצה, אם תרצי, לומר מה אני כן רואה דווקא כטוב, נראה לי שתחזיות ורפלקסיה פסימית על המצב יש לנו למחביר. אני כן רוצה להגיד מילה על הלובי הזה של 1701, שבעצם אני חלק ממנו והוא מנסה לשקף את המצב וקצת לנפץ את הפערים התודעתיים בתושבי הספר לתושבי המרכז. אני חושבת שהדבר שהכי מרגש אותי ואת כולנו בלהיות חברים בלובי הזה, זה שבפעם הראשונה מזה הרבה זמן, תושבי עיירות הפיתוח, הקיבוצים, המושבים, האלה מהסוג הזה ומהסוג הזה, באמת מאוחדים. עכשיו, זה לא פשוט, וזה לא קלישאה. ופעמים רבות בתוך קבוצות הוואטסאפ, האנרגיה זזה לכל הדברים, ונחשפים ויכוחים. אבל אני מרגישה לראשונה, מזה עשרות שנים, שיש מוטיבציה עמוקה ואמיתית של אנשים עם דעות מאוד שונות לאחז אחד בשני.
רגע, בואי, שנייה אחת מרב, מה היה המסר שלך לאנשי קפלן שהגעת לשם לפני שנה? מה רצית להגיד להם?
דפקו אותנו.
לא רציתי להגיד את זה, אני לא שם בכלל. רציתי לשקף ולהנהיג. עם רגל אחת במציאות ורגל אחת קדימה.
כן, ומה המסר?
לייצר איזושהי עצמאות מחשבתית שהיא איננה תגובה למשהו, לעוול או לרגע היסטורי בחברה הישראלית, שהיא איננה דווקאית, שהיא אומרת, אנחנו אנשים עם זהות ברורה, עם יכולות גבוהות מאוד.
כן, אבל שענת קפצה ואמרה, דפקתם אותנו, היא אמרה את זה בין השאר, בגלל שאמרת בנאום הזה, אין לנו פנסיות תקציביות, ולא ירשנו...
לא, גיא, היה הסכם שרק צד אחד הרוויח ממנו.
והוספת, אין לנו פנסיות תקציביות, ולא ירשנו פרדסים.
נכון.
אבל אמרתי את זה כדי להגיד שני דברים. אחד, לעשות אקנולג'מנט לאי השוויון המאוד משמעותי, שקרה וקורה עדיין, ועכשיו בדיוק סיימתי לכתוב ספר שאני מקווה שיראה אור בקרוב, שיש בו סקירה מאוד מנומקת של גם הסיגנלים וגם המחוללים של אי השוויון הזה, אוקיי? אבל אני מראה בסקירה הזאת איך מ-2013 מצטברות, או 12 כבר, מצטברות עוד ועוד עדויות אמפיריות במחקרים לשינוי בחברה הישראלית.
שמהו השינוי הזה?
למשל, אנחנו מתחילים לזהות דוחכות של הרובד הבינוני בעיירות הפיתוח. סוגיה חדשה. למשל, הגידול הפיזי.
מה זה הרובד הבינוני?
מעמד הביניים, מעמדות כן. הביניים. אנחנו רואים שינוי בהמון מדדים. הדבר הזה שהזין את הצימוד, מעמד, אתניות, מרחב, שזה מה שהזין את המושג פריפריה. כי בשנות ה-80 זה מה שהיה כאן, היה באמת צימוד. בפריפריה גרו אנשי צווארות כחול, הם היו מזרחיים, והם גרו במקום ספציפי שגם חווה הרבה מלחמות והרבה אתגרים ביטחוניים. ובעצם זה הזין את זה, אבל אז אני אומרת, כן, יש כל הזמן תזוזות. למשל, יש תזוזות מעמדיות. זה, אנחנו לא נשארנו שם, התעשיות המסורתיות נסגרו, ובמקומה התרחב הסדרה של המסחר וסדרות אחרות, יש שינויים פוליטיים. הפריפריה היום תומכת במפלגה שהיא מפלגת שלטון, חסרת מעצורים בכל מובן של המילה. זאת אומרת, יש כאן שינויים, יש ייצוג של מזרחים בכנסת, מכנסת לכנסת יותר ויותר, בתהליכי קבלת החלטות וכו' וכו'. אנחנו לא במקום שהיינו בשנות ה-80.
אנחנו אמורים להתעודד מזה שהפריפריה תומכת יותר בשלטון?
נראה לי שאתם לא מבינים אותי. אני לא אומרת שאנחנו צריכים להתעודד מזה כן. או לא להתעודד מזה. אני באה ואומרת כסוציולוגית שאנחנו נמצאים בסיטואציה של שינויים מהותיים, שיש יותר מדי גורמים שיש להם אינטרס להחזיק את הדיבור הזה של כיפוח ואי שוויון וכו' וכו'. ואני אומרת, כן, יש מנועים של אי שוויון שממשיכים להתקיים בחברה הישראלית. לצידם יש שינויים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו צריכים שיחה חדשה על מה זה בכלל מזרחיות בעת הזאת, ומה זה בכלל פריפריה בעת הזאת. והמקום שבו אני עומדת בקפלן הוא מקום מאוד גאה, מאוד בוטח, לא שום דפקו אותנו ושום זה. לא בגלל שזה לא היה. זה היה, זה דובר, זה נכתב, זה תועד, ועכשיו אנחנו צריכים לתפוס את הזמן שלנו, את הזמן הזה, ואת הזמן שהולך להיות.
אז אני שואל אותך, למה המצביעים של נתניהו הגאים, אחרי 7 באוקטובר, לאור ואחרי 4 בינואר, במסגרת זה שהם כבר, יש להם את הגאווה שלהם ואת הסוכנות שלהם ואת כל הדברים האלה, למה הם עדיין תומכים בו?
אני רואה בכעס בתקופה האחרונה יותר ויותר כתבות ויותר ויותר ייצוגים שמתארים מצב של תושבי סדרות, מתארים מצב של יישוב כזה או אחר שנמצא בקושי, ואז בשולי הכתבה שלי, ומה הצבעת? ביבי, ומה תצביע? ביבי, ובזה נגמרת הכתבה, וכאילו הם הופכים את הקערה, כל הכתבה היא אמפתית, בסוף הם מגלים שהם נשארו בתוך דפוס ההצבעה הזה, והם הופכים את הקערה על ראשם של המרואיינים. אני בזה לכתבות מהסוג הזה, אני כועסת עליהם מאוד, אני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה גרועה בקונטקסט הזה, ואני גם חושבת שהיא מעידה, אחרי כל מה שעברנו בחברה שלנו, על חוסר הבנה מוחלט בדפוס ההצבעה הזה, שוב, מהקבוצה הזאת, יש עוד המון קבוצות שבוחרות בליכוד, וגם צריך לשאול אותם למה הם בוחרים, תמיד הולכים כאילו למזרחי, לירקן ההוא מסדרות, שיגיד אם הוא התפקח או לא התפקח, וביבי כן וביבי לא. זה שיח שמעיד על חוסר הבנה מוחלט.
אוקיי, אז מה צריך לשאול אותם? אם לא לשאול אותם, האם אתם הולכים להצביע את ביבי, מה אתה היית שואלת אותם? כי שאנחנו רוצים להבין כיצד החברה הישראלית משתנה ותשתנה.
אני לא מרגישה צורך לשאול אותם, כי כן. כי אני רואה את עצמי חלק מהם.
כן.
אני, כשאני אומרת, ולספר שאני כתבתי קוראים עומדים בפני עצמם, כי רציתי לדבר פה על דאבל מינינג של מצד אחד, אנחנו כבר עומדים, אנחנו כבר לא סובייקט, אנחנו עומדים בפני עצמנו, ובזכות עצמנו, אבל מצד שני, אני רוצה לשאול אותם שאלות של לקיחת אחריות, לא אחריות במובן של 7 באוקטובר, או של מירון וביבי, אלא אחריות עצמית. עצמית. באיזה אופן אתם לוקחים אחריות על תמונת המצב שלכם? אנחנו לוקחים אחריות על תמונת המצב שלנו.
ממשלת נתניהו היא 15 שנה בשלטון. היא לא היטיבה עם תושבי הפריפריה, עם תושבי, סליחה, אני אמשיך לקרוא לזה, אני לא מצליחה לעשות את השינוי, בכלום, בטח לא במה שקשור לא לביטחון ולא לכלכלה, ואת רואה מפעלים שנסגרו ולא תמיד כמה הייטק תחתם. והשאלה היא שאלה לגיטימית במובן שזה ממשל שלא עשה איתכם חסד, אז למה אתם חוזרים ובוחרים בו שוב? לא מתוך איזה כוונה להקטין אף אחד, אלא מתוך שאלה שאני חושבת שהיא לגיטימית. אתם רוצים שינוי, יש פה מישהו שלא מביא את השינוי הזה, למה אתם חוזרים ובוחרים בו?
אם היה יושב כאן אדם שכן מצביע וחוזר ורוצה לחזור ולהצביע את ההצבעה הזאת, הוא היה אומר לך שני דברים. אחד, הוא היה אומר לך, ואם, לדוגמה, לפיד או גנץ, היו יושבים בשלטון, האם זה אומר שהם היו עכשיו מחליטים שהם מלאימים פרויקטים של, של פינוי בינוי אדירי מימדים בפריפריה? האם הם היו מביאים מדיניות כלכלית חברתית שבה הם היו רואים
לא יודעים,
את נטל?
אבל במקרה של נתניהו אנחנו כבר יודעים שלא.
אז הם יגידו לך יותר מזה, שהם כבר יודעים שגם לא. כי הם ראו את, גם את לפיד כשר אוצר ברגעים מסוימים, והם ראו הקשרים של פיתוח רכבות והטבות מס, והם קיבלו התחלה של סיגנלים שהם לא ראו שיש שם איזושהי תוכנית מדינית כלכלית רחבה, וגם יאיר לפיד.
לא, טענה לגיטימית, ענת, את לא יכולה לזה.
נכון.
ממשלת בנט לפיד, אני לא רואה הבדל בינה
גיא,
לבין ממשלת נתניהו.
הם היו שנה בשלטון, הוא 15 שנה, שנה בשלטון.
שנה שבה חיבקו את קהלת יותר מנתניהו, טוב. נכון? שנה שבה חיבקו את קהלת ולא, ואת המונופולים
גיא,
ואת הגז
זה, להגיד,
יותר
להגיד
מזה.
הם תפוקים, אז אני אמשיך
לא
לבחור בו.
לא אמרתי שהם
בו,
תקופים, אמרתי שהטענה היא לגיטימית, אי אפשר לעיין את הטענה
מבינים שנתניהו הוא סמל, סמל שלטוני, ולכן הביקורת נגדו לא מקובלת עליהם, לא בגלל לא אישית, אלא בגלל מה שהוא מייצג. זה הדברים שנאמרו לי בשיחה, בסיום,
אז בעצם יש פה שתי טענות.
באופקים.
טענה אחת אומרת, אנחנו חברה של שבטים, וזה בכלל לא משנה האירועים בשטח, כל אחד בשבט שלו. הבוחרים של לפיד לא מעניינת אותם במציאות, בוחרים של נתניהו לא מעניינת אותם במציאות, כל אחד מצביע לפי השבטים. וטענה שנייה היא שאת אומרת שגם ה מחנה של אנטי ביבי לא שידר ולא הוכיח אף פעם שיש לו תוכנית כלכלית חברתית אמיתית שונה מזאת של הליכוד.
לדוגמה, אם לוקחים את סוגיה שגם הבאתי בנאום, הנושא הזה של המיגון, שהוא באמת בוער בי וגם חקרתי אותו ואני עוסקת בו, של באמת איך לוקחים סוגיה הלאומית של איום מדינתי ומשאירים אנשים שהם על פי רוב מבוגרים יותר, קשישים, נכים יותר במקרה של אשקלון, ומשאירים אותם בחדר המדרגות. אני זה דבר שמזעזע אותי, זה דבר שמפעיל אותי, זה דבר שאני מרגישה מאוד מחויבת.
תחת איזה שלטון זה קורה?
בוודאי שזה קורה תחת שלטון ימין. בוודאי.
כן.
את אומרת שיש שינויים שמתרחשים כבר בשטח. את יודעת, כשהייתי בסיור באופקים, זה באמת היה אחד הדברים שהם אמרו לי, אנחנו מבקשים שתביא את סיפורי הגבורה שהיו פה. כי באופקים היו באמת סיפורי גבורה יוצא דופן. וכשביקרתי בסדרות, אמרו לי, תקשיבי, יש פה יזמות פורצת דרך, במיוחד בתחום הקולינרי, בואי תביא אותה. אז באמת קורים הרבה דברים. אז כסוציולוגית וכמי שחוקרת את המקומות האלה, אני אשמח שתספרי לנו בעצם מה קורה שם, מה ההתפתחויות שכבר קורות שם. זאת אומרת שיש שם יותר מעמד ביניים. מה עוד קורה? דרך אגב, יש הגירה שלילית של צעירים.
גם האמירה שאת קודם אמרת לגבי זה שלא עשו עבור הפריפריה כלום. הכלום הזה צריך לדבר עליו. כי אני, כמי שחברה צגל בפקולטה לתכנון ערים, והוזמנתי אחרי הנאום הזה, למשל, לסיור בנתיבות, והסתובבתי עם ראש העיר שממחד. זה דבר בלתי נתפס, תנופת הפיתוח שם, ומה שקרה לעיר הזאת, והשכונות, והגירה החיובית, וכל זה ממש סוג של מהפכה. יחד עם זה,
גם בשדרות.
גם בסדרות.
סדרות המהפכה היא מגיעה מהשטח.
גם בסדרות, גם בנתיבות. למשל, אני אתן לך דוגמה. היו אנשים שהתחילו להגיד, כן, הנה עוד דוגמה שדופקים את המזרחים, אופקים לא נמצאת על השולחן של תקומה. אבל זה בגלל שהיא כל כך חזקה, שהיא לא צריכה את תקומה. כי דנינו כל כך חזק בה. זה, למה הוא צריך בליכוד? למה הוא צריך עוד מתווך בדמות אדרי, ראש מנהלת תקומה, אם הוא יכול להיות ישירות על שולחן האוצר, והוא ישירות על שולחן האוצר.
נכון, רק שהם היו זכאים לפיצוי, את יודעת.
בסוגיית הטווחים, אבל הם קיבלו בהקשרים אחרים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו קיבעון תודעתי, שאנחנו חוזרים ומשעתקים נרטיב, או עדשות שדרכם אנחנו רואים את החברה הישראלית, ואני קוראת, כאילו לשייף רגע את העדשות האלה. אבל כן אני רוצה אולי, בכל זאת להגיד דברים, וניסית ככה להרים לי, להגיד דברים אופטימיים לסיום. אנחנו יודעים שמלחמות, בטח כל כך דרמטיות, יכולים להיות גם מקום של צמיחה. אנחנו מכירים את פיקטי ואת הניתוח שלו שמראה שמלחמות גם יכולות להיות מחוללות שוויון. זה לא האירוע שלנו כאן, אבל כן אני חושבת שהמלחמה הזאת יכולה להיות.
התחושה שלי זה שבחצי שנה האחרונה, בחמישה חודשים האחרונים, הפערים בחברה גדלים רק.
אתם
תמשיכו
עם האמירה הזאת, ואני אמשיך להגיד לכם שאני באה לדווח מהחוויית חיים בגליל העליון.
אוקיי.
ושמה הדבר עכשיו נראה אחרת לחלוטין. ואם אנחנו מכירים גם שאחרי משברים בקנה מידה כזה, היה את ה-New Deal, ואחר כך היה את ה-New Green Deal, אז אני מציעה New Social Deal אחרי המלחמה הזאת. והצעד הראשון בעיניי ל-New Social Deal הזה הוא פינוי לאומי של שכונות העוני ובנייה מחדש. הדבר הזה יחולל שינוי דרמטי שאני חושבת שיישובי הספר מחכים לו המון שנים.
On this happy note, מירב אהרון גוטמן, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה לכם.
ג'ורג'ינה, תסכמי.
את מי? אני אתייחס לשיחה עם מירב אהרון גוטמן, עם דוקטור מירב אהרון גוטמן. אני מודה שהייתה לי קצת קשה השיחה הזאת. בין היתר כי היא שברה קונספציות שאני מאמינה בהן.
כל כך מהר שוברים אותך, ג'ורג'ינה. מגיעה מרואיינת לאולפן, כמה דקות ואת שבורה.
לא כל מרואיינת, לא כל מרואיינת. אני חושבת שתוך כדי שהיא אמרה את זה, כשהיא דיברה על נתיבות, הסכמתי איתה בעניין הזה, שקורים הרבה דברים טובים ויש התפתחות, והפריפריה היא לא הפריפריה של שנות ה-80, וצריך לראות גם את זה, וצריך לדבר גם על זה, וקורים שם שינויים, וקורים שם שינויים טובים. אני חושבת שהשינויים האלה מגיעים ממנהיגות מקומית בעיקר, אני חושבת שלמדינה עדיין יש תפקיד, אני לא חושבת שהיא ממלאת אותו כמו שצריך, אבל אני מסכימה שלהגיד שלא נעשה כלום, הייתה אמירה שהיא לא הייתה מדויקת.
ענת, לפני שנסכם את הפודקאסט, אני חייב להדכן אותך, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, רציתי לשאול אותך מה את חושבת יהיה התגובה של נתניהו לדוח על אסון המירון.
לא היה כלום כי אין כלום.
חכי, וחציתי גם לשאול אותך שאלה נוספת, הוא שאנחנו לא נדע, כשנסיים להקליט, זה מה תהיה התגובה של ערוץ 14, מה הם יגידו הערב. אבל בעודנו מדברים, כבר עלתה כותרת, מה תגובת הליכוד לדוח, שימי לב, על אסון המירון. ניסיון של לפיד להפוך את האסון לכלי ניגוח פוליטי.
לפיד הוא יושב ראש הוועדת החקירה,
לא, אבל, אבל הוא מינה לשיטתם, זה ממשלת לפיד מינתה את הזה. אז זאת התגובה, וגם אם זה נראה לנו מגוחך, זה רק בגלל שאנחנו חיים ביקום המקביל שלנו, ואנחנו לא חיים בתוך ערוץ 14, ולא בתוך מכונות הרעל של החבורה הזאת.
אתה יודע שהם עושים לך כבוד כל פעם אחר.
כל הזמן, בהחלט.
רק אני מבקשת שיתנו קרדיט בפעם הבאה.
כן, אז באמת סיפור למאזינים מעניין, שהשבוע עשו לנו כבוד, הביאו איזה קטע שאמרנו פה בפודקאסט שבוע שעבר, ושלחתי את זה לענת, את הקטע, ותגובתה הייתה...
קטע היה גונן בן יצחק שאמר שהשוטרים רואים ערוץ 14,
כן.
ואז שגיא רולניק אומר שזה היום ונורא.
כן, ואז ענת, תגובתה היא, למה לא נותנים קרדיט לפודקאסט המרקרים? אז חברים בערוץ 14, אם אתם מקשיבים לפודקאסט, הכל על הכיפק, תגידו מה שאתם... רוצים, אבל תנו קרדיט למרקרים. בנימה אופטימית זאת, עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה ליוסי לנגוצקי שהגיע לאולפן, ולמרב אהרון גוטמן שהגיע לאולפן. תודה לענת שהגיע לאולפן.
תודה לגיא שהגיע לאולפן. תודה לדן ברומר שהגיע לאולפן.
ונתראה בשבוע הבא.